שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
אני אייל, אני מפסיד גאו במיקה. מה זה מיקה? את בטח שואלת עצמם, זו שאלה מצוינת, ואין לי משפט אחד שיגיד לכם את זה, כי אנו איש מרקטינג. כשאתה משנה את מה זה עושה פעם בחודשיים, זה מאוד קשה להמציא טגליין חדש כל פעם. מה עשינו ואיפה התחלנו ולאן הגענו בסופו של דבר? קמנו מיקה לפני 3 שנים בערך, עם איזשהו רעיון מאוד יפה, איך אתם פגישות בצורה קלה על דרך. מה שהוא דרש זה 3 דברים די פשוטים באחד לפני עצמם. קודם כל שכל אדם בעולם ירשם למי כאן יחבר את הלוחות שנה שלו ואפשר לנהל אותם. הדבר השני, הדבר השני שהם צריכים זה שיתארו את הפגישות שלהם בתור איזשהם טווחי זמנים. לא רק יום ושעה, אלא ממש שבוע הבא אחר הצהריים. ככה נוכל לעשות את זה בצורה הרבה יותר גישה. והדבר השלישי שצריכים זה שבאמת משתמשו בהם משהו בצורה אחרית ויכניסו את כל הדברים שלהם כדי שנוכל לנהל את זה בצורה טובה יותר. ויצאנו לדרך וגייסנו סיבוב סינס מקרן בינלאומית ענקית והתחלנו לעבוד. עכשיו, התחלנו לעבוד על אפליקציית iOS כי זיהינו שזה הפער הכי גדול של אנשים שקובעים פגישות ונמצאים בדרכים ולא יכולים כרגע להסתכל איך אנשים אחרים פנויים, מה יש להם כרגע. מחכים להגיע למשרד, להכניס את זה ליומן שלהם כשהם רואים את הכל, ואז לעשות את כל התאומים. אז אמרנו טוב, אפליקציית iOS תאפשר לקבוע פגישות ולראות את הזמינות של אנשים אחרים, וזה באמת מה שהיא עשתה, והייתה נוחה, והייתה מדהימה, והוצאנו אותה לשוק, ואתם יודעים איך זה כשמוצאים אפליקציה לשוק. מדהים, מיליון הורדות, סטקן שקורס, האמת שלא קרה כלום, לא היו הורדות. מי שהוריד לא השתמש, מי שהשתמש לא חזר אחר כך, ומי שחזר אחר כך לא עשה שיר לאנשים אחרים. ואז ישבנו ולא היינו עדיין איש מרקטינג, אז לא היינו אינסייטס טובים כל כך למה הבעיה בכל התהליך הזה. ואמרנו לעצמם, הבעיה היא שבאפליקציה ל-iOS, אנשים מזמינים משהו שיש להם אנדרואיד, שכל התהליך של שלום השעות. זה באפליקציה לאנדרואיד. אנחנו לא עבוד על אפליקציה לאנדרואיד. ומשתמשים שקצת השתמשו יותר אמרו, שוב, אתם מאוד נכבדים כל המוביל הזה שלכם והשטויות האלה, אבל אני אדם רציני שמשתמש בדסקטופ. עכשיו מה זה אומר דסקטופ? שאתה בגוגל קלנדר וכרום? לא. Outlook.
נהדר.
Outlook יש לו 3 גרסאות שונות, יש לו 4 מערכות הפעלה שונות, וכל ארגון מתחבר לאקסן שלו בצורה אחרת. המון המון עבודה. אם יש טיפ אחד שמתחיל מההרצאה הזאת שלא קשור לצ'אטבוטים, זה אל תפתחו שוט סף לארדו. וגם אמרנו, טוב, אולי הבעיה שאנחנו לא מספיק נגישים, אז אנחנו צריכים להנחיש בווב קצת בצורה יותר קלה מה שאנחנו עושים טוב, אז עשינו גם פרונט-אנד של ווב, תוך התהליך של פגישות, והוא גם מאוד יפה. ושנתיים אחר כך, מצאנו עצמנו עם 4 מוצרים בצוות של 3 מפתחים, אבל 0 משתמשים קבועים. אם אתם מבינים איך נראינו באותו שלב, זה היה בערך ככה. וזה תהליך מאוד מאוד בעייתי. זאת אומרת, אם צריכים זאת, מה מעכב אותנו בדבר הזה? וגידי, אנחנו משכפלים את כל הפונקציונל שלנו 4 פעמים. זאת אומרת, מפתחים את זה ב-Objective-C, ובג'אבה, ובדוטנט, ובג'אבה-סקריפט. אותו קוד, אופן ואופן, שכל מה שהוא עושה זה ניגש לפלטפורמה המדהימה שלנו, שבאמת הייתה טובה, שמאפשרת לחבר את כל העניינים ולסנכרן את תהליך תכנוני פגישות ולהכיר את הפרופילי של כל המשתמש. אבל כל שהיינו עוסקים זה לכתוב עוד ועוד פיצ'רים בפיינטים האלה ולהקים אותם בגרסאות שונות וכל מה שמשתנה וריספונסי וקטן וגדול ווינדוס 98. והם צריכים לעשות עוד מהלך אחד, כי הכסף הולך להיגמר, אנחנו צריכים להתרכז במשהו. אמרנו שאנחנו צריכים לתפוס את המשתמשים שלנו בתוך כלי העבודה היומיומית שלנו. כי כלי כזה של יום פגישות צריך להשתמש בו היום-יום. עכשיו, מעבר ללהיות בתוך כלי העבודה היומיומיים, הם צריכים להשתמש בתהליכי העבודה. זאת אומרת, אנשים אומרים, אוקיי, זה מאוד יפה שיש לכם את מיקן, והשתמשתי לכם בתוסף בדסקטופ ובווב, זה מאוד חמוד, אבל כשאני מדבר עם אנשים עכשיו במיילים, אז בואו נתפגש, אני לא אגיד להם, חכו רגע, אני אשאל אותך משהו מתוך כלי אחר לגמרי. צריך להשתלב בתוך הכלי כמו שאנחנו משתמשים בו. באותה תקופה התחיל לגדול כלי בשם סלק, מי שמכם מכיר, השתמש רע, ווואטסאפ על סטרואידים שנועד אחרי כל התקשורת המשרדית. לא מיילים מכל מיני מערכות אחרות, הכל נכנס פנימה לתוך ערוצי שיחה, חולקים קבצים, כל התקשורת הארגונית אמורה לעבור לתוך סלק. סלק, מה שהם ידועים בו מאוד, זה איזושהי אינטגרציות. זאת אומרת שכל אחד יכול לכתוב איזשהו מוסף שמתחבר לסלק שלו, של דרכים אחרים, וחושף כל מידע שלו.
לחבר אותי. יפה. לכם זה נשמע אותו דבר בדיוק. אז סלק בתחילת תקופה צמחה בטירוף, ואמרנו אנחנו נתפוס את הטיל הזה שעולה למעלה יחד איתם. בעיה אחת, הממשק שלנו מאוד מורכב, כמו שדעת לכם, לתאר פגישות בתאורת וחי זמנים, ובסלק לא נתנו לנו להשתמש בשום דבר בכלל. אין דרופ דאונים, אי אפשר להכניס תמונות יפות, לא יכולנו להציג את המידע בצורה יפה, לתת לאנשים לעשות סליידרים וטוגלים ודייט פיקר, כל דבר שיש באפליקציה של תאום פגישות. היינו צריכים להשתמש אך ורק בטקסטים. זאת אומרת, טקסט נכנס, טקסט יוצא. זה הצינורות היחידים שקיבלנו מהם. לא יודע מה להפסיד, אז הלכנו על זה. וזה נראה בערך ככה. מי כאן הוא עכשיו רובוט שחי לכם בתוך הקבוצה שבה אתם מדברים עם אנשים אחרים. הוא מבין בשפה טבעית בקשות לקביעת פגישה. זאת מתארים לו מה אתם רוצים, טווח הזמנים. הוא מכיר את כל האנשים בקבוצה, אז הוא יודע את היומנים שלהם, הוא יודע את המיילים שלהם, הוא יודע להסתכל על העדפות האישיות שלהם, מתי הם פנויים. הוא מתחיל להציע זמנים, אפשר לנהל על זה שיחה, וזה נכנס ליומן. זאת אומרת שיכולתם לקבוע פגישה בלי בכלל לפתוח את היומנים, ובכל זאת לדעת שכולם פנויים וזה נוח לכולם. זה כדי שלא אמשיך לרוץ ולא ארגיז אתכם. היתרון הגדול של סלק זה שקודם כל הוא מעורב בתהליך שבו אנשים אומרים, היי, בוא, אנחנו צריכים לדבר על זה פה ועכשיו, מי כאן? בוא תארגן לנו פגישה. זה נתן לנו להוריד את המדד הכי טוב שלנו לכמה זמן לוקח לקבוע פגישה. כשאנחנו משווים את זה לכלי הקודם שלנו, אפליקציה ב-iOS, זה רק בשביל לבחור את טווח השעות שבו תתרחש הפגישה. חשבו שגם היה פיקר כזה לטווח הזמנים ולמשתתפים ולסמן. המון המון קליקים, המון בחירות, משהו שלא מתאים לעבודה מהירה. ועובדה שצריך להוריד את הזמן החציוני לקביעת פגישה מ-4.5 שעות באפליקציות ל-53 שניות. זאת אומרת, מהרגע שבו מי כאן מבין פעם ראשונה שרוצים לקבוע ממנו משהו, ועד שזה ביומנים. זה המספר מאוד מאוד יפה. ולמה זה בעצם נכנס כל כך חזק? צ'טבוטים הם הטרנד החם של 2016, מכמה סיבות. קודם כל, ממשקים שקופים נעשו הרבה יותר אינטואיטיביים. אם זה שירותים כמו מג'יק שנותנים לכם שירותי קונסיירג', אתם חיים כנראה בסן פרנסיסקו וצריכים הליקופטר, מעולה. יש שירות כמו דיג'יט ששולח לכם אס-אמס, שואל, היי, ראיתי שיש לכם 50 שקל אקסטר בעובר ושב, רוצים להעביר את זה לשירות חיסכון. ככה מדי פעם זה, ואנשים אומרים שמצטברים להם המון כספים ככה בחסכונות. המון שירותים שעובדים מעל אס-אמס בצורה מאוד אינטואיטיבית, מאוד קלים לתפעול. הדבר השני הוא שהשיחתיות, מעבר לזה שזה אלמנט שאנחנו עושים בצורה הרבה יותר טבעית מאשר להחליק אצבע זכוכית, אנחנו עושים את זה כבר 4,000-10,000 שנה, לא זוכר את היובל נאור חררי שלי, זה הרבה יותר טבעי, הרבה יותר אינטואיטיבי לשימוש. ובמחד, כשיש היום שירותים חיצוניים שנותנים לכם intent analysis, sentiment analysis, כל ייצוא של כל מידע מתוך חתיכת טקסט, אנחנו נבין מן הרבה יותר מאשר פעם. זה יותר נגיש למפתחים, גם לאנשים בינוניים כמו מרק צוקרברג שהחליט שהוא רוצה לבנות לעצמו רובוט. דבר שלישי הוא שיש אנשים המון המון אפליקציות. זאת אומרת, מורידים עכשיו אפליקציה של 100 מגבייט ולהשתמש בה פעם בשבועיים או פעם בחודש. זאת אומרת, דפים על גבי דפים בדפי הבית של האפליקציות של האייפון שלכם, כשבסופו של דבר משתמשים רק בחמש אפליקציות. אז להיות אחת מחמש האפליקציות האלה זה מאוד מאוד קשה. להשתלב בתוך אחת מהן זה הרבה יותר קל, וזה מה שאנחנו עשינו. תשאלו את עצמכם למה אתם בכלל צריכים אפליקציה של גם של גט טקסי, גם של אובר וגם של ליפט וגם של משמם של ה... זה. נניח, בשביל להזין מונית, כי הרבה יותר גני לשלוח להם לוקיישן בוואטסאפ או במסנג'ר, או לשלוח להם ב-SMS את הספרותים מהרצל פינת רוטשילד. שישלחו לכם חזרה, הרי גם ככה משקרים לכם במשק על כמה מוניות יש מסביב. 2016 כבר הוכרזה בתור שנת הבוטים, ולדבר על בוטים ב-2016 זה כמו לדבר על אפליקציות ב-2007, מה הבוט סטרטג'י שלך, ואנחנו מדברים עכשיו על פלטפורמות למסג'ינג וכלים למפתחים ואנליטיקס וערימות של בוטים שונים. רק אתמול לארי אליסון הכריז באורקל שגם להם יש עכשיו תשתית לבוטים. לא הספקתי אפילו לראות מה מיוחד בה, אבל היא כנראה לא תהיה טובה. אבל אל תחשבו שזה קל בגלל שזה הטרנד עכשיו וכולם קופצים על זה. אז מעבר לזה ש... אז זה לא קל, אבל הבעיה היא לא ה-NLP. אנחנו... ההבנת שפה, זה לא החלק הקשה. אנחנו נגיע לחלקים הקשים עוד רגע, אבל קודם כל אני אגיד לכם למה זה כן קל ולמה כדאי לעשות את זה, ולמה שווה להתעניין בזה. כשאין לכם ממשק משתמש ויזואלי, אז אתם לא מבזבזים זמן על CSS'ים. אין אנימציות, אין תיקוני צבע קטנים, אין רק פרגמנטציה של המסכים שאנחנו רוצים עליה, או הגרסאות השונות. אין שום דבר כזה. אתם מתמקדים אך ורק בשימושיות ובטקסטואליות של הדיבור. כמה מפה בזבזו המון המון זמן על תיקונים קטנים בפרונט-אנד? כמה היו צריכים להוציא גרסה מחדש ל-iOS בגלל שמשהו לא בסדר ומשהו הסתיר משהו אחר? זה מבזבז המון זמן וחבל. אתם לא מתעסקים בקור פונקשנליטי שלכם. כל הקוד רק בסרבר סייט. זאת אומרת, גם הפרונט-אנד שלנו נמצא בבק-אנד. זה אומר שאם יש לכם איזשהו secret sauce כזה שאתם מפחדים לחשוף אותו לאפליקציה באנדרואיד או לחשוף אותו בג'אווה סקריפט, הוא רץ אצלכם בכל מקרה. אף אחד לא רואה אותו, זה לא נגיש לאף אחד. זה אומר גם שתמיד רצה הגרסה הכי אחרונה. אין דבר כזה שמישהו עם קשינג או צריך לתמוך מישהו שנכנס עכשיו עם קליינט ישן ובקוורד קומפטיביליטי. אתם מחליטים שמשהו חדש, אז משהו חדש. לעשות סקיילינג לדבר הזה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מקבלים פנימה זה צינור שמכניס הודעות וצינור שמוציא הודעות. אז לא אכפת לנו מה קורה מאחורה. אם אתם מתעניינים עכשיו בסרברלס ארכיטקצ'ר, שאתם רק מעבירים לו לפונקציה שתריץ קוד, מעולה, זה בדיוק קלאסי לדברים האלה. אתם יכולים לעלות כמה שרתים שאתם רוצים ברגע שעולה העומס, לא צריך הרבה סטאפ, קלאסי. אם אתם מאנשי הטסטים, או יצא לכם לדבג בעיה מוזרה של לקוח, זה גן עדן בשבילכם. ולמה זה? כי כל מה שאני צריך בשביל להגדיר פונקציונל של הרובוט, אני אומר, בהינתן הטקסט הזה והזה, ואחר כך שמישהו כותב ככה וככה, אני מצפה שהמצב יהיה ככה וככה. כשמשתמש כותב לי איזושהי בעיה, אני יכול להסתכל מה הוא כתב, לראות מה היה המצב בזמן הכתיבה שלו, ולנסות לשחזר את זה בעצמי. אני לא צריך לסמלץ מכשירים סינים שאף אחד לא מכיר ולא יודע מה קרה להם, אין בעיות קונקורנסי, אין בעיות רשת כשמשהו נדפק. אם אתם אנשי TDD, זה באמת נראה גן עדן, ככה נראה טסט לדוגמה אצלנו במערכת, יש לנו בערך 800 כאלה שמחסים רק את ההתנהגות של הרובוט. זאת אומרת, זה ה-living documentation הכי טוב שיש לנו. מה קורה כשמישהו מצביע לזמן של פגישה כשהוא לא מוזמן? מה הסטאפ? המארגן של הפגישה אומר, אני רוצה להתחיל פגישה. הפעולה שמתבצעת, משתמש כותב, אני מצביע לאופציה מספר אחת. ואנחנו מוודאים ששולחים להודעת שגיאה. זהו, ככה אני מוודא שפעולה זו נכשלה בצורה הצפויה. אני יכול לוודא גם שהסטייט מאחורה נשאר כמו שצריך, לא השתנה כלום. הדבר האחרון, מאוד קל לעקוב אחרי מה אנשים עושים, מה הם מצפים, ולהבין מזה הרבה מאוד על לאן אנחנו צריכים ללכת. דמיינו את הסיטואציה הזאת שבה אתם מגשים את חלום הילדות שלכם, והולכים לפתוח מאפייה בקניון רננים. ואתם ביום הראשון נרגשים, כולכם עומדים אחרי דלפק, ובא נכנס מישהו ואומר, תגידו, יש לכם מכנסיים? אומר, לא, יש לנו בגט, עכשיו יצא מהתנור, טעים, אתה רוצה? אומר, לא, תודה, הולך. ביום השני נכנס מישהו, תגידו, יש לכם חולצה מכופתרת? אומר, לא, לא, יש בריאוש, נחמד, כיף. לא, תודה, הולך. ביום השלישי נכנס מישהו, בקש, יש לכם בגדים לבר מצווה בשביל הבן שלי? אתם אומרים לו, לא, והולכים לפתוח סניף של פוקס. עכשיו, אנחנו מקבלים פה בבוטים את הראייה הכי טובה למה אנשים באמת רוצים, כי הם כותבים את זה. כשהם כותבים איזשהו משפט לרובוט, הם מצפים שהוא יתמוך בו. אז אנחנו יכולים להבין, אוקיי, זה פיצ'ר שהם צריכים. אין את הדברים האלה באפליקציות, אין כפתור I wish you would do everything, כזה שאתם יכולים להבין בדיוק מה הם רצו. במקרה הטוב יש כפתור פידבק שמישהו כותב, למה אין לכם ככה, ואתם קוראים את זה יום אחר כך בתיבת מיילים. המשתמשים כותבים בדיוק מה הם רוצים. אז אנחנו לקחנו את זה לידי ביטוי, הבאנו את זה לידי ביטוי, כשראינו שאנשים מחפשים ממנו טיסות. כי הם מניחים שאוקיי, אתה מכיר את היומן שלי, אתה יודע קצת, יודע קצת על העולם סביבך, אתה מחפש טיסות. אז אימנו אותו על מודל של חיפוש טיסות, עשינו שיתוף פעולה עם סקייסקר, ועכשיו אנחנו מרוויחים כמה דולרים מהצד על חיפושי טיסות והפנייה לתוצאות כאלה. אז אלה כמה דברים שמאוד כיפים במודל הזה. הדבר הבעייתי הוא למנוע את זה. את התחושה הזאת היא שאתם שיהיו מול קומנד ליין ואתם לא יודעים לא בדיוק מה הפקודה ומה הפרמטרים שצריך להעביר לה. זו תחושה מקובעת. זה לא כלי שנעים להשתמש בו שצריך להסתכל במן. אז לדוגמה, איך מוודאים שקביעת פגישה היא לא תהליך כזה? ובשביל זה צריך מעצב מסוג חדש. שלא תמצאו אותו בשנקר, אלא תמצאו אותו בסם שפיגל. איזשהו תסריטאי, מישהו שיודע לספר סיפור במילים, יודע להעביר לכם איזושהי תחושה של לחשוף יכולות, לגרום לכם להרגיש משהו, לגרום לכם להביא לפעולה, כי כל הממשק הוא הרבה יותר מוגבל. אין לנו כפתורים ואין אנימציות ואין צבעים לשחק איתם, אין סאונד אפילו, זה רק מילים שמישהו קורא ואמורות להעביר תחושה. ולפעמים גם המדיום עצמו הוא המסר. זאת אומרת, זה קצת קלישה, אבל אם אני בסוף ההרצאה הזו אשלח לכל אחד ואחד מכם אימיילים, שלוש פסקאות, אז תגידו, אוקיי, זו השקעה מאוד יפה, הוא קצת הגזים, אבל סביר, אפשר לקבל את זה. אם אני אשלח לכל אחד מכם הודעת וואטסאפ של שלוש פסקאות, אתם תחשבו שאני פסיכופת. אז לפעמים גם המסר עצמו, המילים שעוברות, צריך להתאים אותם לתווך שבו שולחים. אז הודעות שאנחנו שולחים בסלק, אנחנו לא שולחים בפייסבוק, לדוגמה, כי בפייסבוק אנשים מצפים לתקשורת קצת יותר קצרה ויותר דחוסה. עד שיהיו אנשים כאלה זמינים לכל סטארט-אפ שרוצה לפתח צ'טבוטים, אני הולך לתת לכם כמה טריקים. של פאטרנים נפוצים שנתקלנו בהם, של בעיות, ואיך פותרים אותם גם אצלנו, גם בבוטים אחרים. הבעיה של אונבורדינג מתחילה כשהוסיפו את הרובוט שלך, רוצים לדבר איתו, ועכשיו שיחת צ'ט מתחילה כמובן במסך ריק. סמן מהבהב, אדם מוזמן לכתוב מה שהוא רוצה, והוא לא יודע מה בכלל הוא יכול לכתוב. יש איזו מילה של מעצבים נקראת affordance, מזמינות. זאת אומרת שכשאתה מסתכל על משהו ואתה יודע ישר איך להשתמש בו. כשיש לך דלת עם פלטה שטוחה, אתה יודע שצריך לדחוף אותה. כשיש ספל, אתה רוצה להכניס בו את היד. כשאתה מרים אייפון, יש לך כפתור אחד מקדימה, כפתור בית שאתה לוחץ עליו והמסך נדלק. זו הסיבה שבאנדרואיד זה מאוד מוזר כשאתה מרים טלפון ואתה לא יודע איפה הם החביאו הפעם את הכפתור הפעלה, אם הוא מאחורה כי זה LG או בצד כי ככה. אז מזמינות הזאת אומרת לך ישר איך להתנהג עם משהו. ולנו אין את זה בעולם הזה. אין אנימציות, אין חיצים שיצביעו, תלחץ פה, תתחיל, תכתוב ככה וככה. וזו תחושה מביכה ומאוד מוזרה. אנשים לא ברור איך להשתמש בזה. הפתרון שאנחנו מצאנו לזה, הוא שקודם כל אתה צריך, כמו בדייטים, להתחיל להציג את עצמך, להסביר מה אתה יודע לעשות, למה אתה בכלל פה, ואיך משתיקים אותך. זה שלושת הדברים הכי חשובים. להציג איך אפשר להפעיל אותך, זאת אומרת, לתת איזושהי דוגמה קלה, וראינו שכשאנחנו נותנים דוגמה, לא משנה מה, אנשים ישר עושים copy-paste ושמים אותה גם. זאת אומרת, רק לראות באמת מה זה עושה. הדבר הכי קל שיכולנו לעשות. יש שני סוגים של טוטוריאלים בעולם הצ'טבוטים, יש כאלה שכותבים בהתחלה את כל מה שיש לעשות ושולחים את האנשים ליהנות. כשלוקחים ממש צעד צעד של בוא נלחץ עכשיו על כפתור הזה, תראה מה אני עושה. עכשיו תכתוב את המשפט הזה, יפה, כתבת, בוא נתקדם, אני אראה לך עכשיו עוד כמה פיצ'רים. שזה נעשה מאוד מתיש, כי גם הדבר הכי חשוב הוא להתפתח עם הזמן. זאת אומרת, בפעם הראשונה שמשתמש עושה איזושהי פעולה, תן לו את כל המידע, תעזור לו, תן לו להיות המאסטר של הכלי הזה. עם הזמן צמצם את הטקסט, צמצם, לא צריך להראות את כל הפקודות, רק דע לך שיש help ברגע שתכתוב help. זה ברוב המקרים, הממשק שלנו מצטמצם לזה. צ'טבוט שעושה את זה מאוד יפה, נקרא גרובוט. זו ההודעה שלו כשמצרפים אותו. הוא שאומר, קודם כל, זה אני, זה האיש שהוסיף אותי, וזו המטרה שלי, ככה משתמשים, ו... תחצו פה אם אתם רוצים לראות עוד משהו. זאת אומרת, מאוד קצר, מאוד תמציתי, ותן אווירה טובה. הוא מחייך, הוא שמח, הוא excited, יש לו קצת... זה לא היה מסלק, אפשר כבר לעשות עיצובים כאלה של איטליקס ודברים כאלה. אז טוטוריאלים, לחשוף כמה שיותר מידע על ההתחלה, להיות ברור ולהזמין אנשים לגרות אותם להשתמש בכם. עוד בעיה שטלוויזיה וקולנוע שכנעו אנשים שהסינגולריות מעבר לפינה והבינה המלאכותית נורא נורא מתקדמת, והם מצפים לזה, לצערנו. ומשתמשים בהמון המון טריקים בשביל להסתיר את זה בדרך כלל. זאת אומרת, את סירי אימנו על מספר ענק של בדיחות והתחכמויות, רק כדי שלא תבינו שהיא די גרועה במה שהיא עושה. זאת אומרת, אולי ה-iOS 10 תשיפר את זה טיפה, אבל עדיין, אם תבקשו מנה תקבי לי פגישה שבוע הבא, אז תשאל אתכם, רגע, באיזה יום ובאיזה שעה אתם רוצים את הפגישה? זאת אומרת, אין להם את האינטואיציות האלה של דברים נרחבים יותר. אבל היא אוספת את זה כששואלים אותה מה את חושבת על משחקי הכס, אז נראה לכם כיף. הבעיה היא שאת סירי אימנו מאות אנשים על כל הבדיחות האלה, ולכם אין מאות אנשים. אתם צריכים להתעסק בדברים חשובים יותר שזה התוכנות שלכם. אז מה הטריקים בעצם? לא לבזבז את הזמן על איסטר אגס, אבל כן לעשות כל מיני קיצורי דרך. כששקנו את מכאן, אז אמרנו, טוב, מה אנשים ירצו לעשות איתו? לקבוע פגישה, לערוך אותה ולמחוק אותה. אז אמרנו אותו על שלושת סוגי המשפטים האלה, וכל הבדיקות שלנו זה עבד מעולה. ואז אנשים התחילו להתחכם, כי הוצאנו אותו לעולם. וזה מה שקורה שמוצאים דברים לעולם. והוא נראה מאוד מעצבן, הוא מתסכל, כי לא היו לו משפטים מגוונים, וכשהוא לא הבין, אז הוא אמר בדיוק את המשפט הזה over and over, ואתה אומר, בוא נע, הדבר הזה מטומטם. אם הוא לא מצליח לנהל איתי את הדו-שיח הבסיסי הזה, איך הוא ינהל איתי את היומן בצורה חכמה? אנשים יבדו את האמון בכלי. אבל אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. קודם כל, לימדנו אותו, הסתדר עם עוד כמה אינטנטים. זאת אומרת, מעבר לדברים של שני הפגישות, הוא יודע לזהות כשמבקשים ממנו משהו שהוא לא יודע לעשות. הוא יודע כשמברכים אותו לשלום, כשאומרים לו תודה, כשמעליבים אותו. יש לו כמה תשובות לכל דבר. זאת אומרת, שאם אתה לא תוכן אותו יותר מדי, רוב הסיכויים שלא תראה את אותו משפט פעמיים. זה נותן לך תחושה של ספונטניות קצת. אנשים שאלו אותם לפעמים, זה בן אדם אמיתי מאחורה, כי הוא מעליב אותם כל כך מהר בחזרה. אלבונות מאוד אינסטינקטיביים כאלה. כמה טריקים נוכחים זה כאלה לעשות טאץ' אישי, אם להזכיר את השם של הבן אדם, או של הקבוצה, או להשתמש בזמן ביום, בשביל לתת הודעה קצת שונה. וידענו שצריך לעשות את זה כמו שצריך, כשאנשים התחילו להעלות את השיחות שלהם מכאן לתוך טוויטר. זאת אומרת, זה הסתבר להיות המנוע גרוף הכי גדול שלנו, כי אנשים באמת העלו שיחות שהרובוט שימח אותם, הוא הצחיק את הקבוצה שלהם, הם נהנו לראות מה הוא אומר להם ואיך הוא מעליב אחד את השני. עכשיו, לא שמנו מקרים מיוחדים מכל הדברים האלה, זה פשוט יצא במקרה כי הוא יודע שמעליבים קצת, אז הוא עונה בצורה כזאת. כשמנסים ללחוץ עליו, אז הוא תוקף בחזרה. יש לו אופי. וזה משעשע את רוב האנשים. הם נהנים מזה. ובמקרה, לפעמים יוצא שכאילו המשפט המקרי שכתבנו מתאים למשפט המקרי שהם כתבו, וזה נורא משמח. עוד טריק מלוכלך שהשתמשנו בו זה שאחרי שכתבנו את הטקסטים, העלינו אותם לווטסון של IBM, אמרנו תעשה ניתוח אישיות של הטקסט הזה. ווידאנו שהוא באמת נותן לנו את האישיות שציפינו, שמישהו שמאוד שמח לעזור, שרוצה לחלוק את המידע שלו, אוהב את מה שהוא עושה, ועשינו קצת טוויקים עד שהבנו שהמשפטים הם באמת מתאימים לאופי שרצינו. בעיה האחרונה שאני רוצה לתאר אותה, כי פתרנו אותה בצורה מאוד יפה. אנשים מביעים את הדעה שלהם, וברגע שכבר עברנו את מחסום הפרנדלינס הזה, הם מצפים ממך להרבה מאוד. מצפים שתבין כשאתה עושה משהו לא בסדר, ומה הם רצו במקום. וזה קשה. זאת אומרת, יש לנו פה יתרון מאוד גדול על מפתחי אפליקציות. כי מישהו שמפתח אפליקציה לא יכול לדעת כמה חזק ובכמה תסכול מישהו לוחץ על כפתור. אולי זה שימוש יצירתי מאוד בפורסטאץ', אבל לא ראיתי מישהו שעושה את זה. ובדרך כלל הדרך הכי טובה לדעת שהצבנת מישהו זה כי הוא הסיר לך את האפליקציה, וכי הוא לא חזר יותר. ובדרך כלל זה מאוחר מדי בשביל בכלל לתקן את זה, כי אין לך איך להודיע לו שמשהו עובד יותר טוב עכשיו. ואנחנו נתקלנו באותו מצב, שבו העלינו פיצ'ר, וראינו זינוק במספר העלבונות שהרובוט קיבל. הפיצ'ר הזה היה באמת משהו די מנדנד, אנחנו מעדכנים על שינויים בפגישות. כשפעלנו את זה, אז פתאום אנשים התחילו לקבל ממכאן 4 או 5 עדכונים ביום, וזה עליהם יותר מדי. אז הם התחילו לקלל אותו. עכשיו, לקחנו איזה שבוע להבין שזה לא סתם עניין של, גדלו לנו מספר המשתמשים ועכשיו יש יותר כללות. כי באמת היה פה, אמרנו, אוקיי, אנשים חזרו מחופשת קריסמס שלהם, חזרו לעבודה. אבל ראינו שמספר הקללות פשוט צמח בצורה אסטרונומית. אמרנו, טוב, תפסנו את זה מוקדם, יופי, חבר'ה. עשינו שיהיה יותר קל להסתיר את ההודעות האלה. זאת אומרת, שעכשיו בסוף הודעה, מי כאן אומר, אגב, אם זה יותר מדי, תגידו stop notifications ואני אפסיק להציג את ההודעות האלה. והיינו מרוצים, כי שבוע אחר כך זה באמת ירד. אז השקתי פיצ'ר חדש, נקרא Meeting Reminders. אם לא מספיק חמש הודעות שעשו קודם, אז קיבלו עוד חמש הודעות ביום ממיקן. ויותר גרוע, כי ההודעות האלה, מי שהפסיק את הנוטיפיקיישנס של השינויים, עדיין קיבל נוטיפיקיישנס על רימיינדרס. וזה הרגיז את האנשים שוב. היינו צריכים למצוא גם לזה פתרון. אז הסתכלנו טוב טוב, מה הם כותבים? אז היו אנשים שפשוט כעסו. הרבה מאוד זעם עצור שפורקים על רובוט תמים. הדבר האחרון באמת היה מעליב, ולא יכולנו לשאת את זה יותר. אבל בין לבין גם היו אנשים שהם היו ממש בסדר. כל מה שהם רצו זה שהרובוט יפסיק לנדנד להם. הם לא רצו להעליב אותו יותר מדי. הם רצו לבקש ממנו בצורה מנומסת שלא יעשה את זה יותר. אז אמרו, טוב, כל המשפטים האלה, בניגוד לדברים הנוראים שהיו קודם, זה ביקשו ממנו שיסתום את הפה. אז תייגנו את זה בתור משפטי שדאפ. זאת אומרת, אימנו אותו על הרמה הענקית של משפטים כאלה. וזה פה הקו הכחול הזה. ברגע שעלינו להעביר את משפטי שדאפ, עשינו שמה שהם יעשו, ברגע שמשפט שדאפ, אנחנו מפסיקים את הנוטיפיקיישנס. מכל הסוגים. ומה שאפשר פה זה, על כל משפט שדאפ אחד, הצלחנו להיפטר בערך 10 או 20 אלבונות רצופים. אז רואים אחרי 3 שבועות, הצלחנו להצניח את זה ממש. פה השקנו עוד פיצ'רים, אבל... אז זה מאוד פשוט, ברגע שאומרים לו שדאפ, הוא אומר לך, אוקיי, הבנתי, אני אסתום את הפה. ואנשים אומרים לזה תודה אחר כך. זאת אומרת, הם חזרו להעריך את הרובוט והתנהגות שלו. אז זה קצת יותר מסובך, אבל צריך להיות עם היד על הדופק לגבי מה הם חושבים, מה הם מרגישים כלפי הדבר החדש הזה, ובזכות זה שיש לנו את הזרם תודעה הישיר של האנשים, אפשר לדעת בדיוק מה הם חושבים ולפעול בהתאם. יש לכם שאלות קצת על צ'טבוטים, על איך נגמר הסיפור הזה ומה קרה בהמשך, לא צריך מחיאות כפיים, זה... סליחה? אני עוד לא יכול, אם הייתי יכול לעשות את זה, אני רואה שהייתי נשאר פה. כן.
בתוך סלאק, אז אפשר למישהו יכניס את הבר, אז יש את זה לכל הקבוצה.
נכון.
אבל איך אתם מעבירים את זה לקבוצה אחרת?
אוקיי, כשמצרפים את הרובוט שלנו בסלאק, אז קודם כל הוא יוצר קשר ישירות עם מי שאוסיף אותו, בצורה רגועה, אומר לו, הלי, שמח שאוספת אותי, בואו תראה. אני עובד הכי טוב כשמוסיפים אותי לאיזשהו ערוץ שיחה. ואז אנשים מוסיפים אותו לערוץ שיחה, ואז הוא מציג את עצמו לכולם, אומר תודה רבה לזה שאוסיף אותי. וככה לאט לאט אנחנו רואים אותו מתפשט בתוך החברה, כי מוסיפים אותו לעוד ועוד ערוצים. מה שגילינו זה שלאנשים שיותר מערוץ סלק אחד בדרך כלל, יותר מקבוצת סלק אחת שמשתתפים בה. זאת אומרת, אנשים שאוהבים את סלק, מאוד אוהבים את סלק. אנשים שאוהבים את מיקן, לוקחים אותו איתם מקבוצה לקבוצה, והגידול שלנו הוא אורגני, זאת אומרת, מעולם לא פרסמנו, אנחנו חצינו את קו ה-12,000 קבוצות שהוסיפו אותנו. ויש אנשים שיש להם 2, 3 ואפילו 4 קבוצות שמשתמשים בהם במיקן.
יש מישהו היום שיוצר איזשהו תוכן שמתאים פרמורק, משהו ש... לא יודע, מקצות שהן לא דווקא חייבות קשר אנושי בגוי הנוכחי שלהם שרוצות להיכנס לזה, אבל אין להם את הזמן להשקיע בהמון פרקים קטנים שלהם להביא.
יש שתי תשתיות מצוינות לכתיבת בוטים. אנחנו התחלנו לפני שהן היו קיימות וחבל, אבל אנחנו מפתחים הכל בפייתון, בצד שרת, ואין באמת תשתית טובה בפייתון, אז אם אתם פייתוניסטים אני מצטער. אבל מתכנתי נוד, יש לכם שתי בחירות מאוד מאוד טובות. יש את האודי, שזו חברה שסלק עצמה הם השקיעו בה, שמפתחים קרוס צ'אט פלטפורם. התשתית שלהם נקראת בוטקיט, ומייקרוסופט הכריזו על בוט פריימורק שלהם, שתופרת ביחד גם את הפלואו של ניהול שיחה, גם כל מיני חיבורים לכל המערכות החכמות של של ה-Cognitive Services של מייקרוסופט, הזיהוי טקסטים וזיהוי כוונות וזיהוי רגשות, יחד עם חיבור להרבה מאוד פלטפורמות צ'אט. With AI כוללים רק, הם התחילו מניתוח טקסט ועכשיו הם מנהלים conversations, מצאנו פשוט שהם לא יציבים מספיק ולא מספיק עמידים בשביל זה. With AI נקנו על ידי פייסבוק ומאז לא הרגשנו שהם מדהימים. אז אנחנו משהו in-house בפייתון. נכון, אז אנחנו העלינו, חודשיים אחרי שהתחלנו בסלק, העלינו גם בהיפצ'אט, ובגלל שכל מה שאנחנו אכפת לנו זה צינור שמכניס הודעות ומוציא הודעות, 99% היה משותף. אז עשינו הודעות באוטפוט, סוג האוטפוט שונה. אבל באותה מידה גם יכולנו לחבר את זה ל-SMS'ים ולטוויטר, עוד הרבה תשתיות שונות. אני אהיה פה אחר כך, יש לי פה נקודה אחרונה. אני רוצה שתיקחו מפה את השאלה, האם השירות שלכם יכול לעבוד בתור שיחה? האם שיחה טקסטואלית, האם שיחה טלפון? זאת אומרת, יכול להיות שלא באמת צריך אפליקציה. יכול להיות שאיזשהו צ'טבוט שעובד מעל אחת הפלטפורמות, יכול להיות פתרון הרבה יותר קל ומהיר כדי לבדוק איזשהו רעיון. קחו את זה כחומר למחשבה. אני הייתי אייל, אפשר להשיג אותי במקומות האלה, לקרוא עוד קצת על התחומים האלה, וזה אנחנו כותבים על התהליך שבו אנחנו בונים. וזה ריסורס שמאוד מעניין על איך לפתח ממשקים שיחתיים אנושיים יותר וטובים יותר. אז מזמין אתכם לקרוא. תודה.